לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, ה' באב תשע"ח, הוא יומן לפי שעה היום. ביקורו הצפוי מחר בישראל של ראש ממשלת הונגריה, ויקטור אורבן, כאורחו של ראש הממשלה נתניהו, זוכה לקולות מחאה אופוזיציונים, הרואים בקמפיין שהוביל אורבן נגד כניסת מהגרים לארצו, קמפיין בעל ניחוחות אנטישמיים. הרב שלמה כובש, שליח חב"ד להונגריה, רב בית הכנסת העתיק ביותר בהונגריה, וגם הרב הצבאי הראשי בהונגריה, יהיה איתנו מיד כדי לספר מעט על ראש הממשלה ההונגרי, וגם להתייחס לטענות המטרידות על אנטישמיות שכזו. ביד בנימין התקיים אתמול תחת הכותרת אחריות לאומית, כנס במלאת 13 שנים לגירוש מגוש קטיף. הדוקטור חגי בן ארצי שנכח בכנס הזה סבור שפרט אחד שנוגע לאחריות לאומית פשוט לא עלה לדיון במהלך הכנס הזה. מדובר בפרט קריטי ודרמטי ביותר. האחריות של בגץ לקיומו, לא פחות, של ארגון החמאס והאתגר שהוא מציב עד היום מול מדינת ישראל ומערכת הביטחון. הדוקטור בן ארצי יהיה כאן כדי להסביר. יום תשע באב מתקרב. אחד מחברי מועצת עיריית תל אביב, כבר שמענו וראינו, הכריז לפני מספר ימים על קמפיין שמעודד פתיחת עסקים בליל תשע באב. אנחנו נשוחח על ההיבט החוקי של המהלך הזה עם השופט בדימוס הפרופסור עודד מודריק, לשעבר סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב. הוא סבור שיש להוציא מידי הרשויות המקומיות את הסמכות להחליט אם לאכוף או לא לאכוף את השבתת בתי העינוגים בתשע באב. לטעמו מדובר בצום בעל משמעות לאומית היסטורית חשובה מעין כמותה, ויש לאכוף אותה בחוק. אנחנו נשמע את עמדתו בהמשכו של היומן. לפני מספר ימים קיבל בגץ החלטה תקדימית ולפיה אישה שגוירה על ידי בית הדין של ארגון גיור כהלכה של מוסדות התורה לא תגורש מישראל עד תום ההליך המשפטי שבו יידון מעמדה כגיורת, כן או לא. ההחלטה הזו עשויה לאלץ את המערכת כולה להכיר בבתי הדין האורתודוקסיים לגיור. כדי להבין את העניין וכדי לתהות אם בתי הדין האורתודוקסיים יוכרו, אז למה לא הרפורמים, אנחנו נשוחח עם מי שהגיש את העתירה בשמה של הגיורת, הפרופסור מיכאל קורינלדי. בעקבות יוזמה של משרד החינוך, נסלל בשמורת עוז וגאון שבמרכז גוש עציון שביל המשאצים, מדריכי שלח צעירים, לזכרה של אלה אור, זיכרונה לברכה, שנספתה באסון השיטפון בערבה. אביה של אלה, איציק אור, יהיה איתנו לשיחה גם על דמותה של אור ביתו, וגם על ההחלטה להנציח את זכרה דווקא בשמורה הזו. אנחנו גם נשמע קצת על ביקורת שקיימת בקרב המשפחות, משפחות הנספים באסון הזה, כלפי ממשלת ישראל. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. מחר צפוי להגיע לישראל ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן כאורחו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. ביקורו של ראש הממשלה ההונגרי מתקיים על רקע קולות מחאה באופוזיציה הישראלית, שם רואים בקמפיין שהוביל ראש הממשלה ההונגרי נגד כניסת מהגרים לארצו, קמפיין בעל ניחוח אנטישמי, ויש כאלה שגם טבעו לבטל את הביקור הזה. אנחנו רוצים לשוחח עם שליח חב"ד להונגריה, רב בית הכנסת העתיק ביותר בהונגריה, וגם הרב הצבאי הראשי בהונגריה, הרב שלמה כובש, שלום לך.
שלום וברכה. בוקר
אז
טוב.
ספר לנו קצת על ראש הממשלה ההונגרי, מי הוא? קצת שנכיר את הרקע שלו ואת היחס שלו לעם היהודי ולמדינת ישראל.
ראש הממשלה ויקטור אורבן הוא אחד האנשים שפעילים בפוליטיקה ההונגרית בתור יחיד, אני חושב, מאז נפילת הקומוניזם, 30 שנה האחרונות. אני לא חושב שיש עוד מנהיג פוליטי ברמה שלו אקטיבי ב-30 שנה האחרונות כמוהו בכל אירופה. בכל אופן הוא כבר מתחיל את הקדנציה השלישית שלו, ובעצם רביעית, כי לפני 20 שנה הוא היה כבר פעם אחת ראש ממשלה, אבל שלישית ברציפות. ומנהיג מפלגה ימין מרכז, שמקבל הרבה פעמים את הביקורת שעושה שיתוף פעולה עם אנטישמים, או שמבטא ביטויים שיש להם ניחוח אנטישמי ודברים כאלה. בוא נגיד שלפי מה שאני רואה ומשני שאני מבין, ברוב הפעמים זה משהו פוליטי שבין השמאל לימין, בדיוק אותו דבר שיש בארץ, בין השמאל לימין. ובכל אופן, גם לפעמים בשנים שעברו היו כל מיני ביקורות שהן היו מוצדקות, מה שאנחנו רואים בשנתיים, שלוש האחרונות, שגם ראש הממשלה וגם המפלגה שלו, מפלגת הפידס, עשה שינוי די משמעותי בקשר שלו עם מדינת ישראל, ודרך זה כמובן גם עם הקהילה היהודית. וכאן חשוב להדגיש שהרבה פעמים מחשיבים את הונגריה ביחד באותו נימה עם אנטישמיות שגוברת בצרפת, בבלגיה, בגרמניה, באנגליה. והמצב אצלנו הוא מצב שונה לגמרי, גם בגלל שבעיקר שבהונגריה אין קהילה מוסלמית גדולה. אולי יש 4-5 אלף מוסלמים בסך הכל במדינה של 10 מיליון תושבים. ולכן אין בכלל קודם כל את האנטישמיות המוסלמית שאנחנו רואים בכל המדינות שהזכרתי מקודם, וגם אין את האנטישמיות החדשה של השמאל הליברלי שכל הזמן מובילה פרופגנדה בשם הצדק והיושר והצדק החברתי נגד ישראל, ובעצם דרך זה גם נגד היהודים בכל מקום שהם. וזה שוני מאוד מאוד חשוב כאן בהונגריה. ובעצם אנחנו עדים למשהו שאני חושב שזה לא רק קשור להונגריה, קשור לכל אירופה, שקונסנזוס שהיה קיים הרבה מאוד שנים, שהשמאל הליברלי זה בעצם זה השותף הטבעי של הקהילות היהודיות, וגם של ישראל, אולי של ישראל קצת פחות, הקונסנזוס הזה משתנה, ומשתנה בשנים האחרונות, ואנחנו עדים לזה שהרבה אנשים והרבה קהילות לוקח להם קצת זמן לקלוט את זה, שבעצם הדברים משתנים, ומה שהיה, שיהיה.
מה גורם לשינוי הזה? זאת אומרת, למה עד לא מזמן חשבנו כך, ועכשיו זה משתנה?
מה שקורה, שבכמה עשרות השנים האחרונות, נהיה שינוי בעיקר בגלל שכל המאגרים שמשנות ה-60 ו-70 התחילו לזרום למערב אירופה עלו על הגל של האנטישמיות החדשה, וכל המפלגות השמאל שבעבר ביססו את עצמם, ביססו את כל הנושא הסו-קולד צדק חברתי על זיכרון השואה, לאט לאט מעבירים את כל הבסיס הכאילו מורלי הזה על הפלסטינאים, ולכן, כמו שמישהו אמר, היהודים של היום זה הפלסטינאים, והאנטישמים של היום זה הישראלים והיהודים.
דוד וגוליית התהפכו.
כן, ואני חושב שויקטור אורבן הוא אחד האנשים שמובילים את השינוי הזה, מבחינה של מי הידיד של ישראל באירופה. בשנים האחרונות היו כמה וכמה פעמים שבייחוד האירופאי, מי שמנע את הביקורת או הגינוי של ישראל, זה היה הונגריה, וויקטור אורבן, וגם עוד, לפעמים גם עוד מדינות כמו צ'כיה או רומניה, שגם כן נמצאים באותו אזור ובמצב דומה. ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב להבין שהרבה פעמים מנהיגים, כל מיני מנהיגים מחוץ לישראל, מנסים כאילו להפריד בין האינטרסים של ישראל והקהילות בעולם. ואני חושב שזה פשוט טעות, כאילו להגיד שמה שישראל עושה זה לא קשור אלינו, ומה ש... וכשמבקרים, אפשר לבקר את ישראל, וזה לא ביקורת על יהודים. תכלס, בעיני אנשים, ישראל זה מדינה יהודית, ואם אנחנו אוהבים את זה או לא אוהבים את זה, זה שאלה אחרת, אבל בעיני אנשים, מדינת ישראל זה מדינת היהודים, וכשמבהירים פרופגנדה נגד מדינת ישראל, זה בעצם פרופגנדה נגד היהודים, ונותן מקום לכל הגלויי האנטישמיות המאוד מאוד אגרסיביות שאנחנו רואים בשנים האחרונות. ואני מאוד שמח שמצד שני יש בעלי ברית חדשים לישראל, גם המדינות שהזכרתי מקודם, גם הונגריה וגם למשל אוסטריה, שאני חושב שהיא בעל ברית חשובה בעניין, ואני מאוד מאוד מחזק את מי שיזם את הקשר הזה, ומי שיזם את הביקור קודם כל של נתניהו שנה שעברה כאן, שאני חושב שזה היה לזה השלכות והשפעה מאוד מאוד חיובית, וגם הביקור עכשיו, תראה, למשל כמו מישהו מנהיג לאומני כמו ויקטור אורבן, לא מרבה להביא כל מיני דוגמאות ממדינות אחרות, איך הונגריה צריכה להיראות. וכשהוא בתוכנית הרדיו שלו, שמזינים לזה כמה מיליוני איש, אומר אחרי הביקור של נתניהו שנה שעברה, שבשביל הונגריה, ישראל זה דוגמה טובה של מדינה, זה צריך להיות דוגמה, אני לא יודע איך אומר את זה, בביא דוגמה חיה כאילו, של מדינה, אני חושב שיש לזה השפעה מאוד מאוד חשובה גם בנושא האנטישמיות. עכשיו, כל הדברים שהזכרת מקודם, למשל הקמפיין נגד המהגרים שהובילו כאילו נגד ג'ורג' סורוס, שהוא זה שבטענת השלטון פה מימן הרבה חלקים מהתנועה הזאת של המהגרים, והיו כאלה שאמרו שזה אנטישמי, שזה ניחוח אנטישמי. אפשר לראות, להסתכל על זה ככה, אפשר להסתכל על זה ככה, אבל תכלס, לפני חודשיים יצא, כל שנה יוצא כאן מחקר בנושא אנטישמיות, לראות עד כמה האוכלוסייה הכללית היא אנטישמית, ומה שיצא, הם הוסיפו שאלה בקשר לג'ורג' סורוס, שאלו את האנשים, האם ג'ורג' מה אתה נזכר מג'ורג' סורוס, רק 2% אמרו את העניין היהודי. וגם הפוך, שהזכירו, אמרו, במי אתה נזכר שאתה שומע יהודי, רק 2% אמרו שג'ורג' סורוס. כאילו, אז בעיני הרוב האוכלוסייה זה לא דבר שקשור אחד לשני, ג'ורג' סורוס הוא לא מסמל ביניהם את היהודי, הרי ג'ורג' סורוס בעצמו גם כן, איך אומרים, כל הזמן מביר ביקורת על ישראל ועל כל נושא שהוא נושא יהודי, ובעצמו הצהיר שהוא לא מסתכל על עצמו בתור בן אדם מאמין ולא בתור בן אדם יהודי. אז אנחנו צריכים להיזהר שלא כל אחד שמביר ביקורת על מישהו יהודי, אנחנו ישר מגנה את זה בתור אנטישמיות, כי זה, לאו דווקא זה הדרך הכי, הכי, הכי טובה בשביל להילחם באנטישמיות.
אבל ציינת, הרב קובש, לגבי ראש הממשלה עצמו. אמרת שבעבר היו לו התבטאויות שהתפרשו כאנטישמיות, ובשמם בעצם היום מבקרים אותו. הדבר הזה השתנה, זאת אומרת, הביטויים, מאותם ביטויים, מן הסתם, ועד לאמירה כמו הונגריה צריכה להעתיק את המודל הישראלי בנושאים מסוימים, חלה תפנית עצומה. מה גרם לך?
לא, קודם כל, אני חושב שחשוב להצהיר, אם זה לא היה מובן מה שאמרתי, לויקטור אורבן, לפי מה שזכור לי, אף פעם לא היו התבטאויות אנטישמיות. מה שכן היה, שהוא קיבל עליו ביקורת, זה בדרך כלל נושאים שהם קשורים בוא נקרא לזה ככה, הזהות הלאומית המבוססת על זיכרון ההיסטוריה ההונגרית במאה ה-20. זאת אומרת, שהמזינים יבינו קצת את הרקע, היות וויקטור אורבן מוביל מפלגה לאומנית ימנית, והשואה בהונגריה קרה תחת שלטון מפלגה לאומנית ימנית לפני 80 שנה, ויש כל מיני אנשים שהם מסמלים כדוגמה, או הם נמצאים בקונסנסוס הימני, שהיו אנטישמים בעבר, וכשמדברים עליהם ומציגים אותם בתור דוגמה, בתור משהו חיובי, אז על זה אפשר להעביר ביקורת ולהגיד, בוא תראו, יכול להיות שהוא עשה דברים חיובים, אבל הם היו אנטישמיים. אבל זה לא שהפידס או ויקטור אורבן, או בעצם כל ממשלה שהייתה מאז נפילת הקומוניזם, גם לא המפלגה השמאלנית, היה לה איזה שהם
התבטאויות אנטישמיות. לא, בכלל לא.
להבנתך, הביקורת שאנחנו שומעים מהאופוזיציה הישראלית, מה, היא נובעת מסתם ניגוח של נתניהו רגיל, התרגלנו להזכורה הזאת, או שיש כאן איזשהו בסיס בכל זאת?
אני לא מבין בפוליטיקה הישראלית, אבל מה שאני כן מבין, שזה לגמרי ההתנגשות בין המפלגות השונות בארץ, אין לזה שום קשר, הרי מי, באמת מישהו חושב, שאם מנהיג מאירופה, בפרט מאיחוד אירופאי, או כל מנהיג שהוא מגיע לישראל ועושה ביקור, מישהו באמת מאמין שאם מבטלים את הביקור שלו, זה יעשה משהו טוב לישראל, או למצב הכללי של הקהילות היהודיות? כל הקהילות היהודיות, בונגריה לפחות, כל, גם אלה שמבירים לפעמים ביקורת על, יותר תחופה על, על אורבן, כולם מסכימים שביקור שלו בארץ זה דבר טוב, שזה דבר שיוביל למשהו טוב, גם בקשרי ישראל, הונגריה, וגם בקשר למצב של, של, של היהודים בונגריה. אז אני חושב שזה משהו פוליטי פנימי, ואני לא מרגיש שאני מישהו שאני יכול לתת על זה דעה, אבל זה ודאי שזה לא קשור לשום דבר, אבל זה שום אינטרס של ישראל, ולא לאינטרס של, של הקהילות היהודיות בהונגריה.
אז אפשר להרגיע, מה שנקרא.
בהחלט. אני חושב שלא רק שאפשר להרגיע, אני חושב שצריך לשים לב לזה שיש היום המצב של ישראל באיחוד האירופאי הוא מצב לא טוב. שמעתי פעם מישהו אמר לי, איזה חבר לפני כמה שבועות, אומר, תראה, עוד מעט באיחוד אירופאי יותר יגנו את ישראל מערב הסעודית. אז באמת המצב באיחוד האירופאי הוא לא טוב, ולכן צריך באמת למצוא את אלה ולחזק את אלה שהם ידידים של ישראל, חברים של ישראל, ולא משנה מי זה אינטרס. זה חשוב מאוד, ואני מאוד מאוד חושב שזה חכם מאוד מטעם ראש הממשלה של ישראל, שהוא מחפש את הקשר, מחזק את הקשר, כי זה מחזק גם את האינטרסים של ישראל, ומחזק גם את הקהילות היהודיות במדינות האלה, שהרי אי אפשר להבדיל בין שתי הדברים. ישראל והקהילות היהודיות בעולם הם דבר אחד.
הרב שלמה כובש, שליח חב"ד להונגריה, הרב הצבאי הראשי בהונגריה, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה.
יום טוב, שלום. ביד בנימין התקיים אתמול תחת הכותרת לאחריות לאומית, כנס במלאת 13 שנים לגירוש מגוש קטיף. אנחנו רוצים לשוחח עם מי שהיה נוכח בכנס הזה, ואיכשהו סבור שמשהו התפקשש כשאנחנו מדברים על אחריות לאומית במבט לאחור ואולי גם במבט קדימה. יש עניין שלא דיברנו עליו ונוגע לאחריות לאומית. שלום, אנחנו אומרים לדוקטור חגי ונרצי.
שלום, שלום.
ואתה מתייחס לסוגיית הקשר בין בגץ והחלטותיו והאחריות הלאומית שלו עד ימינו אלה אל מול החמאס.
אכן, הכנס עסק, הכותרת שלו הייתה אחריות לאומית, הוא עסק בשאלה מי האחראי בעצם, איך הגענו למה שהגענו בעזה, בעוטף עזה, אנחנו כבר 13 שנה במצב מאוד קשה, למעשה אפילו קצת יותר, הצמר הראשון שנפל על עוטף עזה היה ב-2001, כלומר אנחנו מדברים על 17 שנה שמדינת ישראל סובלת במיוחד תושבי עוטף עזה, קודם לכן זה גוש קטיף, ואחר כך, אחרי הגירוש, כבר 13 שנה, עוטף עזה. מי אחראי? אחריות לאומית. אנחנו צריכים גם לעתיד להפיק לקחים ולדעת איפה אנחנו צריכים לתקן את הטעויות שעשינו. והנה מתברר שבכל הכנס אתמול, יום שלם של כנס, דיברו כמובן על האחריות של שרון בהתנתקות, ודיברו על האחריות של, של, של הסכם אוסלו להבאת ערפת וחבורת המחבלים שלו, אז אביריך עוד תחילה. אבל את בגץ לא הזכירו. ולא רק אתמול לא הזכירו, בכל התקשורת שעוסקת עכשיו בסיפור של, של עזה ועוטף עזה, בגץ, האחריות של בגץ לא מוזכרת, ואני רוצה להזכיר פרשה שכמעט כולם שכחו אותה, פרשת הגירוש של 400 מחבלי החמאס. הנה מתברר שכבר רבין, מיד אחרי שהוא נבחר לרשות הממשלה ב-1992, מבין שהחמאס הוא הסכנה הגדולה, הוא האויב הגדול של מדינת ישראל, והוא מחליט, ממש חודשים אחדים אחרי בחירתו, הוא מחליט לגרש 400 פעילים ומנהיגים של החמאס. בעצם הוא החליט לחסל את החמאס. היום מדברים על חיסול החמאס. אבל הוא באמת עשה צעד אמיתי וממשי לחיסול החמאס. 400, כל הפעילים וכל המנהיגים וכל ראשי התאים, הוא תופס אותם עבודה נהדרת של השבק ומעלה אותם על אוטובוסים, היו אז כ-20 אוטובוסים, מעלה אותם על אוטובוסים, עוזב אותם, והמגמה היא להעביר אותם ללבנון, שיהיו בלבנון מעבר לגבול, שיצטרפו לחיזבאללה, אבל שלא יהיו פה בתוך ארץ ישראל ומדינת ישראל. ובאמצע הלילה זה נודע, המבצע היה חשאי, באמצע הלילה זה נודע לבגץ, ובגץ עוצר את האוטובוסים, מוציא צו על תנאי, ובמשך שעות האוטובוסים האלה נעצרים. בסופו של דבר, בדיעבד בגץ, כיוון שמאשר את המהלך הזה, כיוון שמדובר כבר בזה שהם כבר על האוטובוסים וכבר הכל כבר מוכן לגירוש, אבל הוא קובע דיון נוסף בשאלה האם הגירוש הוא לגיטימי. ואכן הגירוש התבצע, בינתיים כיוון שהכל התפרסם בגלל הבגץ, אז לבנון סוגרת את הגבול שלה, והם נתקעו באיזשהו מקום בגבול, לא ממש, הם, לפי התוכנית הם לא ממש עוברו ללבנון. אבל שבועות אחדים אחרי הגירוש של 400 מחבלי החמאס ללבנון, מוציא בגץ החלטה, זאת הייתה החלטה שהייתה מין פשרה בין מאיר שמגר ואהרון ברק, אהרון ברק לחץ לקבל את זה, ובגץ מכריז שהגירוש הוא בניגוד לאמנת ג'נבה, והוא בניגוד לכל החוקים הבינלאומיים, ולמעשה, למרות שהוא לא אומר את זה במפורש, מחייב את רבין להחזיר אותם. ואכן, אחרי החלטה כזאת של בגץ, שמכריז שזה בניגוד לאמנת ג'נבה ובניגוד לחוק הבינלאומי, אז לרבין לא הייתה ברירה, והוא מחזיר את כל 400 מחבלי החמאס האלה, מנהיגי החמאס, שהם אלה שבמשך 25 השנה האחרונות הם מובילים את החמאס, הם עושים את כל הצרות, הם עשו את האינטיפאדה השנייה, הם השתלטו על עזה וממררים לנו את החיים לכל מדינת ישראל ובמיוחד לעוטף עזה כבר שנים רבות. ולכן חשוב לזכור את הפרשה הזאת ולהגיד בכל רם וצלול, האחראי הראשי לכך שבכלל חמאס מתקיים הוא בגץ. בחוסר האחריות שלו הוא מתערב בנושאי ביטחון רגישים וקריטיים ומונע מרבין לבצע את המדיניות שלו של חיסול החמאס. לצערנו הגדול, לא רק שבגץ הקים במו ידיו מחדש את החמאס שאנחנו סובלים ממנו עד היום, אלא שהוא גם גרם לרבין שהלך על מהלך נכון ודרמטי, הוא גרם לו להתייאש. אחרי שבגץ מחזיר את 400 מחבלי החמאס, רבין נשבר ואומר, ואז הוא בעצם מאשר את הסכם אוסלו שהגיע אליו, כי הוא אומר, אני לא יכול להילחם בחמאס, אולי ערפאת יילחם בו בלי בגץ ובלי בצלם. הסיסמה המפורסמת, בלי בגץ ובלי בצלם, אומר אותה רבין אחרי שבגץ כפה עליו להחזיר את 400 מחבלי החמאס. אני חושב שחשוב להזכיר את הפרשה הזאת, כי התקשורת הישראלית מתעלמת ממנה, השכיחה אותה, כי התקשורת הישראלית שרוצה לפרגן ולפאר ולהמליך את בגץ, להפוך אותו לגורם שלמעשה מנהל את המדינה, רוצה להשכיח את הפרשה הזאת, את האחריות של בגץ לעצם קיומו של חמאס, שאנחנו כבר 25 שנה סובלים ממנו כל כך הרבה.
אתה אומר דברים מאוד מאוד חמורים. השאלה שלי היא, האם כשאתה מסתכל על בגץ של היום, אולי בגץ של היום שונה, גם מבחינת ההרכב שלו, גם מבחינת העמדות שהוא מציג, וגם מבחינת המעורבות שלו במערכת הביטחון ובמערכת קבלת ההחלטות, אולי הוא שונה היום ממה שהיה אז.
צר לי להגיד, שימון, שהמצב הוא הפוך. בג"ץ של היום הוא גרוע יותר מבג"ץ שלפני 25 שנה, אז עדיין השופט מאיר שמגר היה נשיא בית המשפט, אהרון ברק היה בדעת מיעוט, אבל לצערנו אהרון ברק הצליח לכפות את דעתו על מאיר שמגר, אבל היה מאיר שמגר, היום גם אין אחד כמו מאיר שמגר, היום המורשת של אהרון ברק היא המורשת הדומיננטית, בג"ץ מתערב על ימין ועל שמאל בנושאי ביטחון, אפילו ברמה לא רק האסטרטגית, ברמה הטקטית, הוא קובע שנועל שכן הוא פסול ואסור לצהל להשתתף, להשתמש בו, והוא אפילו מעלה לדיון את השאלה איך צהל בולם את צעדות השיבה מעזה. הוא מתערב בענייני ביטחון על ימין ועל שמאל בלי שמישהו נתן לו את הסמכות לכך, והדבר הכי קשה שאחר כך כשהתוצאות הן איומות ונוערות, מאשימים את הממשלה, מאשימים את רבין, מאשימים את שרון, ואולי בצדק מאשימים אותם, אחד על אוסלו ואחד על 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 ההתנתקות, אבל שוכחים שבאיזשהו מקום מי שהוביל גם את רבין ובסופו של דבר גם את שרון היה הבג"ץ. הוא כפה על רבין להחזיר את המחבלים של החמאס, הוא כפה על על אני אפילו אזכיר, עכשיו אנחנו מציינים 14 שנה להירצחם של הקדושים, משפחת בני משפחת חתואל, טלי חתואל וארבע בנותיה. בג"ץ אסר על הריסת בית שממנו נרצחה המשפחה הזאת, ורק אחרי הרצח הזה הוא אישר להרוס את הבית. כלומר, הוא מתערב אפילו ברמה של איזה בית מותר להרוס ואיזה חדר מותר להרוס. זה דבר נורא. אנחנו כולנו סובלים מזה. מדינת ישראל נלחמת עם ידיים קשורות לאחור, ואני חושב שבהקשר הזה של הכנס אתמול של אחריות לאומית, אנחנו צריכים להגיד בכל רם, די להתערבות של בג"ץ בנושאי ביטחון. בג"ץ לא יכול, אין לו את הסמכות ואין לו את האחריות. האחריות הזאת היא על ממשלת ישראל, על הקבינט, על כנסת ישראל. בג"ץ צריך לשפוט לפי החוק, וההתערבות הזאת בסופו של דבר לצערנו הלכה וגדלה במשך השנים, ולא רק שהלכה והתמעטה. ואני חושב שבימים אלה 13 שנה לגירוש, שאנחנו עדיין כל כך הרבה סובלים מהחמאס, צריך להזכיר את הפרשה הזאת. 400 מחבלי החמאס שבג"ץ כופה על רבין להחזיר אותם.
דוקטור חגי בן ארצי, תודה רבה לך על הדברים. נקודות למחשבה לא רק לנו, פשוטי העם, אלא בעיקר להנהגה. תודה רבה, כל טוב.
שלום, שלום.
לפני מספר ימים מקבל בג"ץ החלטה תקדימית. לפי ההחלטה הזאת, אישה שגוירה על ידי בית דין של ארגון גיור כהלכה של מוסדות אור תורה, לא תגורש מישראל עד תום ההליך המשפטי שבו יידון מעמדה כגיורת, כן או לא. אנחנו רוצים לשמוע את הפרטים של הסיפור הזה. איתנו נמצא על קו הטלפון מי שעתר בשמה של האישה כנגד הכוונה לגרש אותה מתחומי ישראל, הפרופסור מיכאל קורינלדי, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אז בוא תסביר לנו איך העניינים מתנהלים ומה המשמעויות בעצם של האמירה של בג"ץ לבית הדין הרבני, לא תוכלו לגרש את מי שנמצא בספק.
לא, לא בית הדין הרבני, האמירה היא כלפי שר הפנים. לשר הפנים, אל תגרש אותה מהארץ עד שיגמר הדיון בבג"ץ.
אז בוא נספר לנו את פרטי
ה... אז נתחיל מאלף בית, כדי שהציבור יבין מה קורה. כאשר יהודי ישראלי מתחתן עם נוכריה, והגברת העותרת כאן היא נוכריה, אז היא מקבלת רישיון ישיבה בארץ, והיא נכנסת להליך שנקרא הליך מדורג, שהוא מוכר בציבור די ברחבה לכל סוג האנשים שעושים את זה. עכשיו, במקרה הזה גם יש לה שני ילדים מאותו הבעל.
מהאב היהודי.
מהאב היהודי, כן. ושני הילדים שלה הם אזרחים ישראלים. אז הכל היה טוב ויפה עד שהם חיו ביחד. ועשו גם הליכי גיור וכו'. הבעיה התחילה בזה שהם נפרדו. הבעל ואישה נפרדו, האב והאם נפרדו. ומאותו רגע שנפרדו, משרד הפנים אמר לה, אין לך יותר זכויות בארץ, תצאי מארץ. עכשיו, היא פנתה אליי לעזור לה כדי לתקן את המצב הזה. אז אני אמרתי למשרד הפנים...
בעצם רק שאני, סליחה שאני עוצר את הדברים, פשוט כדי שנבין, משרד הפנים אומר לה, תשאירי כאן את הילדים, לילדים יש אזרחות ישראלית. את לעומת זאת, ברגע שאת לא השלמת הליך גיור בבית הדין הרבני, ואין לך זיקה של אישה לבעל יהודי, את מתבקשת לעזוב אותנו.
נכון. Okay. בבית הדין הרבני הרגיל, המיוחד לגיור, לא מוכן להמשיך. ברגע שהם נפרדו ביניהם, הוא לא מוכן להמשיך בהליכי הגיור. אז הפסיקו את הליכי הגיור, ונוצר מצב שאמרו לה, תסתלקי מהארץ. עכשיו, כדי לפתור בעיה כזאת, מה עושים? מגישים בקשה להישאר בארץ מטעמים הומניטריים. כי הרי אין לה זכות בתור עצמית, יש לה זכות בתור אימא לאזרחים ישראלים. הזכות שלה שהיא קשורה בבעל יהודי ישראלי נפלה ברגע שהם חיים בנפרד. ואז
אני... אגב, העובדה שהיא אם לאזרחים ישראלים אין בה כדי להשאיר אותה כאן?
אוטומטית לא, זה דבר מאוד קשה מבחינת הכללים, זה עובר לוועדה בין משרדית לדיון מטעמים הומניטריים שפועלת מאוד בכבדות, דיונים ארוכים שלפעמים נמשכים שנתיים ויותר. עכשיו, השאלה גם מה קורה בתקופת הביניים, כי בתקופת הביניים, מרגע שהבעל עזב אותה, אז אין לה יותר זכויות בארץ, לא ביטוח לאומי, שום כלום. אז על זה היו הליכים, ואני הצלחתי להוציא בשבילה חצי שנה אשרת ישיבת עראי בארץ. זאת אומרת, נוספת. היא כבר היה לה 3 שנים ישיבת עראי חוקית, שנפסקה, עכשיו היא קיבלה עוד 6 חודשים.
שבששת החודשים הללו היא צריכה להשלים בעצם את ההליך המשפטי.
כן, מה עשיתי בששת... רגע, לא.
כן.
בששת החודשים האלה מה עשיתי? מכיוון שהבית דין המיוחד לגיור הרגיל של המדינה, של הממשלה, לא מוכן להמשיך בטיפול בתיק, שלחתי אותה לבית הדין של גיור להלכה. ובית הדין של גיור כהלכה גייר אותה, גיור מלא. היא כבר הייתה מוכנה, כי היא כבר למדה באולפן נתיב, והייתה בקהילה רבנית, שנים כבר היא מסתובבת בקהילה היהודית, וכולי, הייתה מוכנה לגיור, ואכן היא באה אליהם והיא קיבלה מצוות, היא טבלה, הם שאלו אותה שאלות וגירו גם, דרך אגב, גם גירו את הילדים שלה, הכל בסדר, אבל הגיור הפרטי הזה לא מוכר על ידי כבוד שר הפנים ופקידיו. היא באה, הביאה למשרד הפנים את תעודת גיור, והמשרד הפנים אמר, אני צריך לבדוק את התעודה הזאת, כן? לבדוק, זה קרה לפני איזה 60 יום או משהו כזה, עד היום לא נתנו תשובה מה דין התעודת גיור של גיור כהלכה של מוסדות אור תורה. התשובה יש לי, לפי החוק, אם אתה לא נותן תשובה בתוך 45 יום, פירוש הדבר תשובה שלילית. עכשיו, כדי לחסות על מצבה המשפטי בארץ, הגשתי עתירה נגד שר הפנים, זאת אומרת, למה לא ייתן לה אזרחות ישראלית ותעודת עולה חדש בהתאם לחוק השבות וחוק האזרחות, ובינתיים, זהו, עכשיו, כרגע יש לה אשרה, אבל בית המשפט הוסיף לה אשרה הזמנית שיש לה, שנגמרת בספטמבר השנה, הוא הוסיף לה צו הרחקה, עד גמר ההליכים המשפטיים בבגץ.
כרגע היא לא תלויה בפרק זמן קבוע, אלא ברגע עד שיושלמו
המהלכים. כן, אבל אחרי ספטמבר, החל מאוקטובר, לא יהיה לה כבר ביטוח לאומי. לא יהיה לה זכיות בארץ, לא יהיה לה ביטוח לאומי, אם לא ייפטר הבעיה.
למה יש הפרדה בין עצם הזכאות להישאר בארץ לבין הביטוח הלאומי?
כי הביטוח לאומי אתה יכול לקבל רק אם יש לך אשרה כחוק. ברגע שאתה נפסק את האשרה כחוק, נפסק גם הביטוח הלאומי.
ועל הדבר הזה אתה מתכוון עוד לערער?
כן, בוודאי. אני מניח שהגיור שלה יוכר, כשם שהוכר גיור של הרב קרליץ, וכשם שהוכר גיור של הרב פרנק. אין הבדל בין גיור הרב קרליץ, זה גיור פרטי. הרב קרליץ לא מקבל משכורת מהמדינה, כל הבית דין שלו פועל כבית דין פרטי, כיוצא בזה הרב פרנק, וכיוצא בזה גיור כהלכה והרבנים שלו. כל אלה רבנים אורתודוקסיים פרטיים שעושים גיור מלא לפי דין תורה, אבל מדינת ישראל שבה יש מין הפרדה כזאת מאוד אבסורדית, כן? היא לא מקבלת את הגיורים של גופים פרטיים כשאין לאדם של גופים פרטיים מן הסוג הזה. אז של קרה, כן, כן.
בעצם הדיון הזה שאתה מעלה כרגע אל לפתחו של בית המשפט העליון, של בגץ בעצם, הוא הדיון שניסו לפתור אותו בכנסת ולהחליט איך התייחסו לגיורים אחרים שהם לא קשורים לבית הדין הרבני, ואתה אומר להם, אני לא מוכן לקבל את האפליה בין בית הדין של הרב קרליץ לבית הדין הזה של אור תורה, שהוא עומד בכל הסטנדרטים האורתודוקסיים.
נכון, אנחנו מדברים על גיור לפי דין תורה, לפי השולחן ערוך, לפי כל הכללים, ואתה לא יכול לבוא ולהגיד.
אז אני אשאל אותך, למה שנקבל, שנדרוש מבית דין מגייר להיות דווקא אורתודוקס? אם אין החלטה של המחוקק, ואנחנו כאן מדלגים על ההחלטה של המחוקק, למה שלא נקבל בית דין רפורמי?
אז עכשיו אני אגיד לך למה לא רפורמי. מכיוון שיצא חוק חדש, וזה מה שאמרתי לך קודם, החידוש שאני נותן, שאתה קורא לו בלשון עיתונאית, איך?
סקופ, כך קוראים לזה.
סקופ, כן, הסקופ. שהכנסת הוציאה, והרפורמים לא היו ערים לזה, הוציאה בשני למאי, בראשון למאי 2018, דיינו לפני כחודשיים, כן? הוציאה חוק חדש, שבו נאמר שאם יש לקונה, אם יש חסר במשפט הישראלי, אז הולכים למשפט העברי. והחסר שישנו במשפט הישראלי, שהנתגייר בחוק כשבות, לא כתוב איזה סוג של גיור זה. תמיד, לא כתוב שם גיור כדין תורה, ופרשו את זה, בשלב זה פרשו גם שזה כולל גם גיורים רפורמיים וקונסרבטיביים בחוץ לארץ. אבל לגבי הארץ עדיין יש שאלה של פרשנות, מה פירוש נתגייר? אם זה צריך להיות דווקא לפי שולחן ערוך, או יכול להיות גיורים מסוג אחר, כמו שעושים הרפורמים קונסרבטיביים. התשובה הזאת, אני אומר, הכנסת אמרה עכשיו, אנחנו הולכים לפי המשפט העברי. המשפט העברי פירושו השולחן ערוך. אין שאלה בזה. הם לא, זה, קודם היה כתוב מורשת ישראל. מורשת ישראל זה מקביל, מרקח את המשפט העברי בכל מיני צורות.
זה משהו אמורפי כזה.
כן, אבל המשפט העברי זה ברור. משפט עברי בראש ובראשונה זה שולחן ערוך, זה תלמוד, זה וכולי. אמנם שם כתוב עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של המשפט העברי. אבל אין נפקא מינה, זה כל העקרונות האלה, מדובר על העקרונות היסוד של המשפט העברי. את החוק הזה כבר הפעילו על נושאים של גיור, את החוק הזה של יסודות המשפט, ועכשיו החוק תוקן והוכנס בו המשפט העברי. אלא מה? שמדינה שלמה לא יודעת מה שנעשה, עושים בכנסת דברים, והם לא יודעים מה ההשלכות שלהם. אני טוען במפורש שבמקרה של הגברת שלי, שהיא התחתנה, היא התגיירה כדין תורה, החוק הזה הציל אותה, אפילו בלי החלטת בית משפט. היא עכשיו יהודיה לכל דבר. היא הולכת לבית כנסת רגיל, הילדים שלה הולכים לבית כנסת רגיל. מה זה הדבר הזה שמפלים אותה לרעה? יהודי שהתגייר, מפלים אותו לרעה? זה דבר אסור, אסור באיסור חמור על פי דין תורה, על פי מדינת ישראל, על פי משפט עברי, על פי מורשת ישראל. אז מחר בבוקר תנו לה את האזרחות הישראלית ותעודת עולה, ושלום על ישראל, וגם תרשמו את הילדים כיהודים במרשם האוכלוסין. כי אין הבדל בין הגיור הזה, כי הגיור שהיא עשתה זה גיור כדין תורה. את יש לכם ויכוח עם הרפורמים ועם הקונסרבטיבים? זה לא נוגע ללקוחה שלי, היא לא רפורמית ולא קונסרבטיבי, והבית דין שלה זה לא רפורמי ולא קונסרבטיבי.
יפה, עכשיו אני ממש לסיום, הפרופסור קורינלדי, אני רוצה לשאול אותך.
אני מקווה שהוועדה לא, שהנושא לא כל כך מסובך ומורכב.
הוא מסובך ומורכב, ומי שצריך ללמוד...
מי שהבין יבין, מי שלא הבין
אולי יבין. אולי עדיף שלא יבין. בכל מקרה, אני ארצה לשאול אותך, איך אתה מתייחס בעצם לאמירה של בגץ לשר הפנים, מה המשמעויות הציבוריות של האמירה הזאת? אני מבין שאתה רואה בזה בעצם הכרה בעוול שנעשה ללקוחה שלך.
כן, זה הכל, זה לכאורה, זאת אומרת, הרי הבגץ לא יכול, בשלב זה הוא שמע רק אותי, הוגשה רק הניירת של העתירה, אתה מבין, הבגץ שומע רק את הצד העותר. הוא עוד לא קיבל את התשובה ממשרד הפנים, אז לכן כל מה שהצו הזמני שניתן הוא צו לכאורה, צו ביניים, עד שיבוא שר הפנים, ייתן את תשובתו, ואז מתכנסים שלושה שופטים ונותנים את ההכרעה בגוף העתירה. עכשיו יש להם 60 יום, זה יקרה תוך זמן קצר אחרי הפגרה, ואני מקווה שהם יתכנסו, בוא נגיד, סמוך לפני או אחרי החגים, ויכריעו מה שיכריעו. אני לא רואה שיכולה להיות איזה סיבה שאיש בעולם שלא יכירו בגברת הזאת, כי היא יהודיה לכל דבר, אזרחית ישראלית ובעלת הזכויות של ישראלי, כולל ביטוח לאומי, כולל כל הפנסיות, אני יודע, כל הזכויות שיש לאזרח ישראלי, לה וגם לילדים שלה. הילדים שלה כבר ממילא אזרחים ישראלים. הילדים צריכים רק עוד דבר אחד, שירשמו אותם במשרד הפנים במרשם האוכלוסין כיהודים. גם את זה עוד לא עשו. אז גם את זה ישלימו, ואז היא וילדיה יהיו משפחה יהודית לכל דבר. בעלה הוא ממילא כבר יהודי, אז בזה נגמר העניין. נכון, יהיה פה גם הפלא הגדול הוא גם שבבית הדין המיוחד לגיור שפועל מטעם הממשלה מפסיק את הגיור בגלל שהבעל והאישה נפרדו ביניהם. מה זה שייך? אתה מבין? בגלל שהם נפרדו מפסיקים את הגיור? הם היו צריכים להשלים את הגיור בעצמם, ושלום לישראל, אז לא הייתי שולח אותה לבית דין של גיור כהלכה. אתה מבין? העובדה היא שבית הדין הממלכתי עושה פעולות שהן מאוד מפתיעות ואבסורדיות. אתה מבין? אתה מפסיק הליכי גיור באמצע ההליך, או שאתה כבר נמצא בסוף, בגלל שהיא חיה בנפרד מבעלה. זה גם לא בעל נוכרי, זה בעל יהודי. אתה מבין?
טוב, הרבה סימני שאלה אתה מציב פה לפתחה של
הבעל. אין סימני שאלה. אין סימני שאלה. לי התשובה היא ברורה, אבל אני צריך את הגושפנקה של הבגץ.
מבחינתך אלו סימני קריאה כמובן, אבל כל סימן קריאה שבא אל מול המערכת, מבחינת המערכת, הוא סימן שאלה. הפרופסור מיכאל קורינלדי, אני מודה לך מאוד על הדברים. נחכה לשמוע עדכונים, תודה.
בבקשה. יום טוב. כל טוב. שלום.
אנחנו מתקרבים ליום תשעה באב, ולקראת היום הזה עברנו ושמענו כבר את הצעתו של אחד מחברי מועצת עיריית תל אביב על איזשהו קמפיין שבעצם מעודד פתיחותם של עסקים, מסעדות, בליל תשעה באב. הוא אומר שבסך הכל מדובר בלשים מדבקה, אני פותח את העסק בליל תשעה באב, אבל בסופו של דבר מדובר בעידוד. אנחנו רוצים לשוחח על ההיבט החוקי של מהלך שכזה. איתם נמצא על קו הטלפון השופט בדימוס, הפרופסור עודד מודריק, שלום לך.
שלום, שלום גם לך.
בעבר סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, היום מרצה באוניברסיטת אריאל, ונתמקד בעניין החוקי. עד כמה הסגירה של בתי עסקים בתשעה באב זה עניין חוקי או עניין לאומי, רוחני, ערכי שכזה?
קודם כל, מבחינת החוק, יש חוק מסגרת שמסמיך את הרשויות המקומיות לסגור את, את בתי העינוגים ואת בתי האוכל בתשעה באב, ונדמה לי את המסעדות בערב תשעה באב ועד היום של, עד הבוקר של המחורת, ובתי העינוגים לאורך כל, לאורך כל היום. אז מבחינת הבסיס, או בסיס המסגרת, וזה לכאורה נתון לשיקול דעת של כל רשות. כל רשות יכולה לקבוע לעצמה. התנאי שהחוק קובע זה שאם רשות מסוימת קובעת, אז זה יחול על כל תושביה. נניח אם זה תל אביב, אז זה יחול גם על התושבים הערביים של יפו או של מקומות אחרים. לעומת זאת, רשות שהיא כולה לא יהודית, יכולה כמובן לקבוע שהמסעדות ובתי העינוגים יהיו פתוחים לאורך כל יום האבל. עכשיו, לשאלה שלך מבחינה רעיונית, אני חושב שאם יש הצדקה לעניין הזה, זה לא השאלה של קיום איזושהי הלכה דתית או איזו מסורת דתית. ההלכה, הצדקה לעניין הזה מבחינתי הוא ציון העובדה שלפני כ-2000 שנה איבדנו את הריבונות שלנו על ארץ ישראל ונאלצנו ללכת בגלות. והיום חידשנו את הריבונות. כדי להציג ועל עם ועולם את העובדה שאלה שמחדשים היום את הריבונות על ארץ ישראל הם בני בניהם של אותם יהודים שהחזיקו בארץ הזו לפני 2000 שנים, אנחנו מציינים את יום אובדן הריבונות, את יום חורבן, את היום הכפול הזה של חורבן בית המקדש, כסמל לאובדן הריבונות שלנו. אנחנו מציינים את זה כדי להראות שאנחנו היינו פה, אנחנו חזרנו אל המקום הזה ולא נותקה למעשה השלשלת. כי היום יש לא מעט שטוענים שהמדינה הזו אין לה שום הצדקה להיות מדינת יהודים. זו יכולה להיות מדינת כל אזרחיה. יש רבים שטוענים שהיהדות היא דת כמו כל דת, ואין לה שום זיקה לארץ מסוימת או למקום מסוים. יש יהודים בכל העולם, הם יכולים קיים את דתם, והזיקה לארץ ישראל איננה דבר הכרחי. הטענה שלי בעצם, היא... כן, זאת, יש טענה שהיא עוד יותר מרחיקת לכת, זה שבעצם היהודים של היום, בכל רחבי העולם, הם לאו דווקא בני בניהם של אלה שישבו פה בתקופת החורבן, או לפני החורבן, או אפילו בתקופת המשנה לאחר החורבן. אלה לא בני בניהם, אלה כל מיני... ערב רב שהתגיירו לאורך השנים, אם זה כתוצאה מההתגיירות של הכוזרים, והם בדרכים אחרות, בדרך של נישואים, והמרת דעת כזו או אחרת, אין שום קשר. והיו גם כאלה שבדקו את זה כאילו בבדיקות DNA, אין שום קשר בין יהודים שישבו בארץ ישראל לפני 2000 שנה לבין אלה שחוזרים אליה היום. וכדי להציב בפני הטוענים את זה, את העובדה, את המציאות שאנחנו היינו פה ואנחנו נמשיך להיות פה, אני אומר צריך להמשיך ולציין את היום הזה כמו שאנחנו מציינים את יום העצמאות, כשם שאנחנו מציינים את יום הזיכרון לחללי צה"ל. זה יום זיכרון שמציין את או שומר על הזיקה שלנו אל היהודים שישבו פה לפני 2000 שנה. זאת ההשקפה שלי. לכן אני חושב שזה לא רק עניין של ברירה ושל רשות לרשויות, אלא זה צריך להיות חובה. חובה שתוטל עליהם מצד המדינה, מצד הממשלה.
במציאות הנוכחית, באמת יש לרשויות את האפשרות לבחור, אבל אתה אומר, המיית הלב שלך או עמדתך שלך, נוטה לסבור שצריך לאכוף את העניין הזה, וכאן אנחנו נכנסים לאיזשהו דיון, האם אכיפה עושה טוב למנהג לאומי כזה או אחר, או להפך, וזה כבר עניין לפרשנויות, אבל בעצם מה שאתה אומר לנו כאן זה שאתה לוקח את העניין, מנטרל ממנו את העניין ההלכתי דווקא, מנטרל ממנו את העניין המסורתי, ותולה בו את העניין הלאומי, ציוני בעצם, ממשיך השלשלת.
לא יכול להיות פירוש יותר טוב למה שאני אמרתי, ממה שאתה הצגת כרגע.
אז אני רוצה לשאול אותך, אולי יבוא אותו חבר מועצה שכרגע קורא לאותם בעלי מסעדות להודיע שהם פתוחים, ויאמר, זו עמדתך, אבל עמדתי היא שכן, הארץ הזאת היא מדינת כל אזרחיה, והיא כך צריכה להיות, בין אם זה מסתננים, או בין אם זה פלסטינים, או כל גורם אחר שנמצא פה בסביבה. ולכן אנחנו צריכים להתנתק דווקא מהשרשרת הזאת ולהתקדם הלאה אל אותו חזון שאני רואה.
זה החשש הכבד שלי, שיהיו כאלה שיאמרו את זה, ובמשך השנים, באמת, אני שומע את כל מיני, נגיד, בעלי מסעדות, שמדברים בימים האלה ברדיו, והם אומרים, איזה קשר, מה לי ולחלה ליום אבל הזה? למה אני, משהו שקרה לפני 2000 שנים, אני צריך לחזור ולציין אותו? ולאט לאט, לא רק אלה שחושבים על מדינת כל אזרחיה, אלא גם אלה שאולי לא חושבים על מדינת כל אזרחיה, אבל כיוון שאתה לא מסביר להם למה צריך לציין את הימים הללו, הם לא מבינים את הבסיס של זה, הם לא מבינים את המשמעות, הם חושבים שזה באמת איזה סוג של כפייה דתית, של הדתה. ואני אומר, אם יש ירבו כאלה שיאמרו זו מדינת כל אזרחיה, אז כדי לשרש או לעקור את התופעה הזו, צריכה לבוא הכתבה מלמעלה.
גם במחיר זה, שזה לא יהיה כזה
זה, זה רוח ההכתבה ששואבת גם מחוק הלאום החדש, מחוק היסוד הזה, גם הוא כל מה שהוא רוצה לומר זה, זאת מדינת היהודים. יותר מאשר היא מדינה יהודית, היא מדינת היהודים. ואת זה צריך להחדיר לתודעה של האנשים. כדי שאלה שאולי טוענים שזה לא מדינת היהודים, יישארו במיעוט מבוטל.
אני רוצה, פרופסור מודריק, לשאול אותך, וזה אומנם לא נוגע באופן מאוד ממוקד לדיון שכאן נפתח, אבל אני רוצה לשאול אותך, כמי שהיה חי במשך שנים רבות במערכת המשפט הישראלית, עד כמה העמדה הזאת שאתה מציג כרגע, שהיא עמדה מאוד מאוד יהודית, לאומית, לא כזו שמדברת על שוויון בעיני כולם כאיזשהו ערך עליון, עד כמה העמדה הזאת היא קיימת ונוכחת במסדרונות המשפט שלנו?
אני חושב שהיא קיימת ושהיא נוכחת. יש כל הזמן מתח מתמיד בין האופי היהודי של מדינת ישראל לבין האופי הדמוקרטי. ויש כמובן נקודות חיכוך, וצריך להיזהר ממצב שבו רכיב אחד יכפה את עצמו על הרכיב השני ויבטל אותו. לא היהדות את האופי הדמוקרטי ולא האופי הדמוקרטי את האופי היהודי. האופי היהודי, שוב, לפי ההשקפה שלי, זה לאו דווקא הדת היהודית, כמו העובדה שהמדינה היא מדינה של יהודים, ולכן צריך לתת עדיפויות מסוימות, בעיקר בזכות להגר לארץ, להתיישב בה. חוק השבות זה העדיפות הגדולה ביותר. יש גם עניין של האפשרויות לקיים קהילות שהן יהודיות ולא קהילות מעורבות, שהיה עכשיו נושא גדול מאוד לוויכוח. דעתי המשפט משתדלים ככל שניתן ליצור איזון ולשמר גם את ההיבט הדמוקרטי וגם את ההיבט היהודי. זה גורם להרבה חיכוכים, אבל אם אני כשופט מונחת לפניי בעיה, אני אעשה כל מאמץ שאני יכול כדי שההחלטה שלי תשמור גם על האופי היהודי של המדינה וגם על היותה מדינה דמוקרטית.
וזה לא רק עניין
ויש של נקודות שבהן כן. אתה מוכרח לחתוך ולהכריע. כלומר, אם יאמרו לי שכדי שהמדינה הזאת תהיה דמוקרטית עד הסוף, אני צריך לבטל את חוק השבות, זה קו אדום, שאני לא מוכן, אני לא יהיה מוכן לבטל אותו. ואם יאמרו לי שכדי לשמור על המדינה כמדינה יהודית, הכל צריך להתנהל פה על פי ההלכה, שגם זה שאלה לפי מסורת של מי ההלכה, אז אני אגיד, זה גם קו אדום ואני מוכן לקבל אותו.
והעמדה הזאת
אני,
היא
אני
לא רק
עמדתו. חושב, אני באופן okay. אישי חושב שההלכה לא מתנגשת עם דמוקרטיה. אני חושב שהמשפט העברי הקדום היה באלמנטים דמוקרטיים לא מעטים.
והעמדה הזאת של הצורך לשמור על שני האפיקים הללו מבלי ש... כשיפגעו כמה שפחות, נקרא לזה כך, זה בזה. העמדה הזאת היא לא רק עמדתו של השופט, הפרופסור עודד מודריק, אלא עמדתם של שופטים ומשפטנים רבים נוספים במערכת.
היא עמדתו של אהרון ברק.
כן.
אם ניקח את הדבר הכי קיצוני. בטח, בוודאי, זה הבסיס, זה המהות. ואני חושב שהרבה פעמים לא מבינים טוב את פסיקת בית המשפט העליון ואת המאמצים שהוא עושה כדי לשמר את שני העקרונות האלה. אני מקווה שאני אוכל בקיץ הזה לכתוב על זה מאמר אקדמי, ואולי אז נדבר בעקבות המאמר אחרי שהוא יתפרסם.
תצטרך להנגיש אותו גם לעם. הפרופסור עודד מודריק, אני מאוד מודה לך על הדברים.
תודה רבה.
כל
תודה.
טוב, שלום שלום. לפני מספר ימים נחנך בשמורת עוז וגאון שבלב גוש עציון, נחנך שביל חדש, שביל המשצים, מדריכי שלח צעירים. האירוע הזה התרחש לזכרה של אלה אור, זיכרונה לברכה, שנספתה באסון השיטפון בערבה. באירוע השתתפו גם ראש המועצה האזורית שלמה נאמן, גם הרבה מאוד מדריכי שלח צעירים, וגם כמובן בני המשפחה. אנחנו אומרים שלום לאיציק, אביה של אלה. שלום לך.
שלום וברכה.
למה דווקא שם?
אלה הייתה מדריכת משאצית, מדריכת שלח צעירה. היא עשתה את הקורס לפני 3 שנים. חורשת עוז וגאון נחנכה, התחילה בפעילות לפני 4 שנים. כששלושת הגופות של הנערים אותרו, באותו לילה עלו לקרקע והתחילו את הפעילות. ולמעשה, הקורס משאצים הראשון שעשה פעילות בחורשת עוז וגאון, היה הקורס שאלה השתתפה. הם התחילו לחנוך את השביל הזה, שבעצם השביל הזה מחבר את החורשה עם הגבעה הסמוכה, ובמהלך השנים כל קורס משאטים המשיך את השביל. השביל הסתיים בקורס משאטים האחרון שהסתיים לפני כשבוע וחצי.
זאת אומרת, אלה בעצמה הייתה שותפה גם להכשרה שלה, של השביל הזה.
נכון מאוד. פנו אלינו הממונים על מטעם משרד החינוך על קורס המשאצים, שיתפו אותנו ברעיון ורצו לשמוע את חוות דעתנו. כמובן ששמחנו, וזה ממלא את ליבנו, שהשביל הזה נקרא שביל אלה, לעילוי נשמתה של אלה, במקום מאוד מאוד ציוני. אלה לא סתם הייתה משאצית. החינוך בבית זה עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. אלה אהבה מאוד לטייל בארץ ישראל, לא הפסיקה לטייל גם כמשאצית. כידוע לכולם, היא גם נספתה באסון תוך כדי מצוות טיול בארץ ישראל. אז אנחנו בוודאי ששמחנו שבמקום כל כך מרכזי, עליהם הדרך בין עיר האבות חברון לעיר הקודש ירושלים, יחנך שביל שיקרא על שם אלה, ובוודאי ששמחנו לשתף פעולה.
עכשיו, בנוסף, בשביל הזה הוא לא רק קרוי על שמה, אלא שיש מוטמעים שם גם ברקודים כאלה שאפשר להכיר את אלה דרך החיבורים האלה.
נכון, אנחנו... האמת היא שזה פעם ראשונה בחיים שאנחנו כמשפחה נחשפנו לחורשת עוז וגאון. לפני מספר שבועות. מקום מדהים, ראינו שם רעיונות, החורשה הזאת מנוהלת על ידי, כמובן בהתנדבות, על ידי יהודית קצובר ונדיה מטר. מקום מדהים, שאנשים תורמים שם, ואת הרעיון הזה של לשים ברקודים, למדנו מדברים דומים שיש במקום. החלטנו גם אנחנו לתרום פינת לימוד לעילוי נשמת אלה, ובפינת הלימוד הזאת יש מספר ברקודים של שבעצם מראים מי הייתה אלה, תולדות חייה, סוג של צוואות בחיים שהיא נתנה, כן, שזה מתמרר שדברים שהיא אמרה ממש בתקופה האחרונה נהפכו לצערנו לסוג של צוואה, ומי שיגיע לפינת לימוד הזו עם קורא ברקודים שיש היום בכל טלפון נייד, יכול בזמן קצר מאוד להתרשם וללמוד מי הייתה אלה.
ובאמת יש לה אמירות של אדם מבוגר וסבע ימים, לא של נערה צעירה.
כן, אלה, יש לנו 6 ילדים, אלה הייתה אחרונה חביבה, מאוד מאוד מיוחדת. וזה לא קלישאה שאני אומר אחרי מותה, למעשה יש קונצנזוס בבית של כל האחים של אלה, שאלה הייתה משהו מאוד 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 מיוחד, היא חיברה גם את כל האחים, והיא עשתה המון המון דברים בצינה, שלמעשה אפילו לא ידענו עליהם במהלך חייה, הדברים התחילו להגיע לאוזנינו במהלך חשיבה, אפילו דבר פעוט, שלא שמנו לב אליו, כן? הסטטוס של אלה בוואטסאפ היה הזמן קצר ואהבה מרובה. משפט מאוד מאוד חזק. את הסטטוס הזה היא ילדה כשהייתה בת 17. אני לא מכיר הרבה ילדים בני 17 שזה החשיבה שלהם. משפט מאוד מאוד חזק.
ואתם את המשפט הזה הפכתם גם למעין סיסמה ששמתם אותה על צמידים וחילקתם בה באירוע חנוכת השביל.
גם צמידים, גם סטיקרים, גם בפינה שבנינו לעילוי נשמת אלה, הכותרת שלה זה הזמן קצר ואהבה מרובה, כל מי שיגיע לחורשת עוז וגאון יוכל לראות את זה.
אני רוצה אולי ככה לסיום, מעבר לסוגיית השביל הזה שחשוב להכיר, גם להגיע בכלל לשמורה ולהתוודע לכל מה שיש שם, יש גם ברקודים של כל נפילי הציונות, להכיר את מה שהם אמרו. אני רוצה לשאול אותך ברמה האישית, ככה נדמה שהעם ככה מאוד מאוד ליווה אתכם בימים שאחרי האסון הגדול, עכשיו קצת מתרחקים ונותנים ככה למשפחות להתמודד, וההתמודדות היא לא פשוטה גם מול האחראים לאירוע וכל המערכות, נכון?
ההתמודדות היא באמת לא פשוטה, היא קשה. עם ישראל בגדול חיבק אותנו, לא הפסיק לחבק. עד היום אנחנו מקבלים טלפונים ומיילים ומאנשים שרוצים להמשיך לחבק אותנו וכותבים שירים על הילדים. קצת מאכזב שממשלת ישראל, ואנחנו ציינו את זה בשבוע שעבר במסיבת עיתונאים, אולי קצת שכחה את האסון הזה, מדובר באסון מאוד מאוד גדול. אנחנו פנינו בשבוע שעבר באופן אישי לראש הממשלה, לא קיבלנו תשובות. חשוב לנו מאוד שהאסון כזה...
איזה סוג של תשובות הייתם רוצים לקבל?
אני כבר מגיע לזה. כן. חשוב לנו מאוד הרי האסון הזה קרה, היום אנחנו יודעים באופן ודאי, לאחר שרשרת של דברים שאסור לעשות במכינות הקדם צבאיות. אנחנו מאוד 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 בעד הדבר הזה שנקרא מכינות קדם צבאיות, הן מביאות המון המון תועלת לילדים, לעם ישראל. אבל מסתבר שבמהלך השנים ההתנהלות הייתה לא נכונה. האסון הזה הוא לא משהו נקודתי. היום אנחנו יודעים באופן ודאי שהיו המון כמעט אסונות בפעילויות, בטיולים של מכינות קדם צבאיות, ואנחנו רוצים למנוח את האסון הבא חלילה. אנחנו קראנו לראש הממשלה שצריך להקים פה ועדה ציבורית בלתי תלויה בראשות שופט בדימוס, שיחקור את ההתנהלות. הקימו איזושהי ועדה, ויש לנו הרבה כבוד אליה, מטעם משרד החינוך, בראשות מנכ״ל משרד החינוך, מר אבואב. אבל לא ייתכן שהגוף שהיה אחראי על האסון הזה יחקור את עצמו. ולכן מאוד מאוד חשוב שנקבל מענה ממשרד ראש הממשלה, מראש הממשלה עצמו, ושאכן ועדה כזאת תקום לבחון ולהציע מסקנות איך מונים חלילה את האסון הבא שלא יקרה.
כלומר, אתה אומר לנו, אם בימים האחרונות, באמת בימים האחרונים, באמת התבשרנו על זה שישנם הנחיות ונהלים של המותר והאסור במסגרות חוץ מוסדיות של המכינות, אז אתה אומר, לא די בזה, אתה מבקש שהבדיקה תהיה בדיקה חיצונית, שלא יהיו טיוחים ולא יהיו אפילו מראית עין של טיוחים, שהדברים יהיו בממד הרבה יותר רחב.
נכון מאוד, אבל בוא נדגיש, זה לא אני מבקש, לא אי ציקור כאדם פרטי מבקש.
כן.
אנחנו למעשה מאוחדים. כל 10 המשפחות של הילדים שנספו, יש לנו לדרישה הזאת גם גיבוי מהילדים שניצלו מהאסון הזה בניסי ניסים, והדרישה היא דרישה של כולנו, שאכן צריכה לקום ועדה כזאת.
כן. טוב, אנחנו, כמו שאמרת, יש הרבה כמעט ונפגע, ובצבא לפחות מקובל שכמעט ונפגע מתייחסים אליו כמו נפגע, אז כך צריך להיות גם בשאר המסגרות, כדי שאסונות טרגיים כאלה וגם פחותים הם לא יתרחשו. איציק אור, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, אנחנו נאחל בשורות טובות לכולנו. כל טוב, תודה לך.
אמן, תודה רבה, כל טוב.
שלום. עד כאן יומן לפי שעה, תודות לאורחי היומן הזה, לאיציק אור, הרב שלמה כובש, לפרופסור מיכאל קורינלדי, לפרופסור השופט בדימוס עודד מודריק, לדוקטור גיא חגי בן ארצי, לכם על ההזנה, סעו בחלים טובים, בשורות טובות, להשתמע.